עניין של חיים ומוות. דוקטור טל פטלון, בשיחות על הגבול הדק שבין החיים למוות.
ברוכים הבאים לעוד פרק של עניין של חיים ומוות, שמדבר על הקו הקטן בין יום ההולדת הראשון לאחרון. פרופסור עידו שולט, מנהל היחידה לרפואת האם והעובר בקריה הרפואית לבריאות האדם ברמב"ם.
כיף להיות פה.
כיף שאתה איתנו.
כן, לגמרי הדדי.
האם או העובר, מה יותר קרוב ללבך, תגיד?
זו שאלה מצוינת לפתיח מטעם פשוט. אנחנו מסתכלים קצת בהתנסות על הרפואה הרגילה. מהטעם שברפואה הרגילה יש מטופל אחד, וצריך לעשות אותו, צריך לעשות עבורו את המיטב. זה, בינינו זה מאוד פשוט. לנו לכל הפחות יש שני מטופלים, האם והעובר. לפעמים יש יותר מעובר אחד, לפעמים שניים, לפעמים שלושה. לפעמים יש לנו ארבעה מטופלים באותו הגוף. יש להם ניגוד אינטרסים עד כדי חיים, ולפעמים אנחנו צריכים לפסוק פסיקות שהן לא רפואיות, שהן אתיות, מי יחיה, מי ימות, במקרים הקיצוניים, או לילד מוקדם לטובת עובר אחד ולפגוע ככה בשני, פגיעה יתרוגנית, לידה מוקדמת, פגות, כל מה שקשור בזה. אז אנחנו מסתכלים על הרפואה הרגילה, במרכאות קצת בהתנסות, כי ההחלטות שאנחנו צריכים לקבל הן תמיד לכל הפחות עם שני מטופלים, וכאשר יש יותר מזה זה הופך לעוד יותר מורכב. אפשר לתת דוגמה הכי פשוטה של רעלת הריון. ברעלת הריון הפתרון היחיד הוא לילד.
אז תן לנו קצת גם הסבר למאזינים על רעלת הריון באופן כללי. קצת ככה שנדע יותר תוכן.
רעלת הריון זאת מחלה מרתקת שאנחנו יודעים עליה 3,000 שנים. הראשון שהיא תוארה כבר ביוון העתיקה, תוארה אפילו בפפירוס מצרי, של אישה שנושכת את הלשון ומפרקסת תוך כדי הלידה. מאז למדנו המון המון, ועדיין המחלה הזו היא אניגמה, היא תעלומה, אנחנו לא יודעים איך היא נגרמת בדיוק, יודעים המון, יודעים המון על המנגנון שלה. זו מחלה שמעורבת לחץ דם, פגיעה בכל מערכות הגוף, מסכנת חיי האם, מסכנת חיי העובר, יכולה להתבטא בפרקוסים קשים, זה נקרא אקלמפסיה, או רעלת הריון, מה שנקרא full blown, יש לה גם אספקט מעבדתי, נקרא help, האישה זועקת לעזרה, זה ראשי תיבות רפואיים, אבל כך יצא, והמחלה הזו מאוד נפוצה, בסדר גודל של עד 7% מהנשים, מופיעים סיבוכי לחץ דם בהיריון, שהמובילים לרעלת זה ה-common final pathway, מה שנקרא הנתיב המשותף, וציינתי את זה בפתיח לשיחה שלנו, כי ברעלת עד היום יש לנו טיפול אחד בלבד, וזה ילוד. כי אנחנו יודעים הרבה על הגורמים למחלה, אבל ברגע שהשליה יוצאת מהגוף, המטאבוליטים שהיא מפרישה לדם, הציטוקינים, מהרגע שהם התפרקו, יש החלמה, בדרך כלל החלמה מלאה. יכולה להיות גם רעלת אחרי הלידה מהחומרים שעדיין פעילים בדם, אבל כשאנחנו מחליטים על ילוד להציל את חיי האם, שהיא תמיד קודמת, אגב, מבחינה אתית לעובר, לפעמים אנחנו גורמים פגות, אנחנו, בשפה שלנו זה נקרא פגות יתרוגנית, פגות שנגרמת על ידינו, מתוך ידיעה,
ולפעמים פגות מאוד קשה. על ידינו אתה מתכוון לצוות הרפואי.
כן, חד משמעית.
על ידי החלטה של הצוות הרפואי.
אנחנו מקבלים החלטה מושכלת להציל את חיי האם, במחיר של פגיעה מאוד קשה בעובר ובילוד, שעלולה ללוות אותו כל החיים.
כמה מהרעלת הריון מגיע למצב שאתה צריך להחלטות כאלה? אמרנו ש7% סובלות מזה.
נכון.
נכון, אז כמה מהם באמת יגיעו להערכתך?
לשמחתנו יש...
תן לנו קצת אופטימיות.
כן, לגמרי.
זמנים,
זאת מחלה שלמרות שאנחנו לא מבינים בה, אנחנו יודעים איך לטפל בה.
בדיוק, שזה מאוד משמח.
כן, יש שתי זרועות. הזרוע הראשונה, והיא עוד יותר מוצלחת, היא הזרוע של המניעה, שהיא על בסיס של גורמי סיכון, וכאשר כבר המחלה מתרחשת, אנחנו רוצים למנוע ממנה להחמיר לפרקוסים, לאפשרות לדימום בכבד, לדימום מוחי, למצבים מסכני החיים. אבל נתחיל מהמניעה. יש גורמי סיכון מוכרים למחלה, כמו הריון ראשון, זה מאוד חשוב. החשיפה הראשונה לאנטיגנים של האב, כנראה משחקת פה תפקיד, כי באופן מאוד מסקרן, אם אישה מתגרשת וההיריון השני הוא מאב אחר, הסיכוי לרעלת עולה מחדש. כלומר, החשיפה לאנטיגן...
הוא משתווה לסיכוי הראשון?
נכון, החשיפה לאנטיגנים הבאים...
זאת אומרת, עדיף ילדים עם אותו גבר לאורך זמן. אולי לא, רק אחר כך לשנות.
לא מומלץ להתגרש, כן, על כל, על כל הצדדים שבכך, גם בפן הזה. אז למשל, הריון ראשון הוא גורם סיכון. גורם סיכון נוסף, מחלות כרוניות כמו יתר לחץ דם, או סוכרת כמובן שיתר לחץ דם, השמנה ועוד. ואז אנחנו עושים חישוב של גורמי הסיכון, ולפיהם אנחנו מחליטים אם לתת טיפול מונע. טיפול המונע הוא באספירין, שלוקחים אותו פעם ביום, בשעות הערב, במינון נמוך, והוא מפחית בעשרות אחוזים, בין עד כ-60 אחוזים, את הרעלת הקשה שמחייבת ילוד מוקדם, וגם את הרעלת שהיא פחות חמורה בעינינו המאוחרת, שהיא עם השלכות פחות קשות להם. אז יש לנו מניעה מאוד יעילה, שזה האספירין.
ובעצם לא, כל מה שהיא דורשת מאיתנו, זה שיתוף פעולה של המטופלת, נכון? של האם, מעקב.
נכון.
מודעות.
לעשות סינון גורמי סיכון, לשאול כמה שאלות פשוטות, אם זה הריון חוזר, האם הייתה רעלת בהריון קודם, האם היו סיבוכי יתר לחץ דם, האם יש בעיות קרישה, לקחת BMI לפני הריון, לשאול לגבי עבר משפחתי, וזה הגיע עד כדי כך שבעיתון המוביל בתחום שלנו היה מאמר שהכותרת שלו Aspirin for All. הם עשו חישוב שבמקום לסנן, יותר פשוט לתת לכולם,
כן,
שזה מגשר על איזה פער אבולוציוני שנוצר בגלל שהאבולוציה מתאימה את עצמה יותר באופן איטי, והלייפסטייל שלנו, סגנון החיים שלנו, משתנה מאוד מהר, ועל מנת לגשר על הפערים שנוצרו בין היותנו ציידים לקטים, שכל המערכות שלנו מוכוונות לזה, לבין היותנו היום יושבים על קורסאות במיזוג, אז כנראה שהם מציעים את האספירין, או אולי בעתיד זה יהיה לכל אדם איזה פוליפיל מותם אישית, שקצת יסודות קור, קצת אספירין, קצת אנטי-אוקסידנטים, אבל בדומה, היה רעיון אפילו לטפל בכל אנשים באספירין, מתוך ראייה של החברה המודרנית, ועשו על זה מודלים ותחשיבים, והראו שיש בזה היגיון מסוים.
שזה מדהים, וההחלטה האתית, כשאתה מגיע, מה האחוז של אנשים שמגיעות באמת לרעלת
היריון? אז זהו, ואז באמת ברגע שהגענו לרעלת היריון, שזה סדר גודל מ-7% של סיבוכי יתר לחץ דם, כ-4% או עשרות אחוזים הם יפתחו רעלת, כל עוד לרעלת האלו אין מאפיינים חמורים, אנחנו יודעים להתמודד איתה טוב. אם יש מאפיינים חמורים, אז כמו שאמרתי, נילד מוקדם, לפעמים בשבוע 34, גם אם לרעלת אין מאפיינים חמורים, נילד אותה מוקדם יחסית בשבוע 37 לכל המאוחר, ופה אנחנו מאזנים סיכויים מול סיכויים. הזכרתי את הטיפול, כאשר יש לנו רעלת ואנחנו רוצים למנוע ממנה מלהפוך למחלה החמורה, טיפול מאוד מאוד יעיל הוא מגנזיום. אמרתי, אנחנו לא יודעים מה גורם למחלה, ואנחנו יודעים שמגנזיום לא באופן מאוד מאוד יעיל, מונע את ההחמרה, מונע את הפרקוסים, מונע את הסיבוכים הקשים. זה טיפול שלא נעים לקבל, זה טיפול שדורש, יש חלון טיפולי למגנזיום. מתחת רמה מסוימת הוא לא יעיל, ומעל רמה מסוימת הוא מסוכן, רעיל, אפילו עד כדי דום נשימה. ולכן בגלל החלון הצער, לכל תרופה יש חלון, יש תרופות שיש להם חלון רחב והן נחשבות בטוחות. המגנזיום היא תרופה שמחייבת ניטור הרמות בדם, תפקודי כליה, והפינוי הוא 100% דרך הכליה, ואנחנו שואפים להגיע לרמות טיפוליות, ואז ההשפעה שלו היא מעולה, עושה פלאים.
בוא נדבר על הדיון האתי, כן. על הקושי בקבלת החלטה, שאתה יודע שאתה מיילד כרגע את העובר, בהיריון שהוא מאוד יקר, לכל אישה בישראל, ויהיה פה מחיר בחיי העובר, לדוגמה, על מנת להציל את האם. בשביל לקבל החלטה כזו, איך אתה מנהל את,
נכון,
את האירוע הזה?
את רואה, מאזינים לא את השערות הלבנות שלי. כל שערה לבנה זה קבלת החלטה. זה באמת, לעתים זה מדיר שינה. יש לנו החלטות שהן לא רפואיות. אנחנו למדנו רפואה, ואנחנו משתדלים לרפא ולתת סעד ולהביא מזור לחולי, אבל לא למדנו ולא התכוננו בבית ספר לרפואה להיות שופטים, להיות דיינים, לחרוץ גורלות, אז זה לא אנחנו, לפעמים אין לנו ברירה, ואנחנו נאלצים לקבל החלטות אתיות, לפעמים אנחנו נעזרים בקבלת ההחלטות האלו. כאשר יש לנו אם עובר אחד, בדרך כלל זה פשוט, כי התשובה היא מאוד ברורה, חיי האם קודמים לחיי העובר. לא חשוב באיזו סיטואציה, לא חשוב מה חומרתה, העובר קודם כל גם באינטרס שלו צריך אמא בריאה. זה מסתבך מאוד, כאשר מדובר ב... יותר מעובר אחד. בואי נגיע להיריון תאומים, כי על תאומים אפשר לדבר הרבה. יש מצבים בתאומים ברחם שנמצאים או בשני סקים נפרדים או בסק אחד, אבל בוא ניקח דוגמה של שני סקים נפרדים, אחד תקין לחלוטין והשני חולה בצורה קשה, לדוגמה מחלה של השיליה, פגיעה בשיליה או פגיעה אחרת, ואנחנו צריכים לקבל החלטה על מועד הילוד. החלטה על מועד הילוד היא החלטה מאוד מורכבת גם בעובר אחד, אבל כשיש שניים שאחד מהם הוא בריא והוא אומר, אני רוצה להיוולד במועד, המקצוע שלנו, אני צריך לייצג את מי שלא יכול לדבר. עד ב-1901 לראשונה הוצע שלעובר יש זכויות. עד אז הרחם הייתה קופסה שחורה, לא ידעו אם יש עובר אחד, שניים, ומה המצב, אבל לא הרבה, עד לפני לא הרבה זמן העובר לא היה ישות. היום היא ישות עם זכויות. אם נגיע לזה, נדבר על הקרב האתי בארצות הברית בעיקר, נושא ההפלות, נושא פרו-לייף מול פרו-צ'ויס.
מאוד מעניין.
אבל אני...
שגם רלוונטי בארץ.
מאוד. אבל אנחנו נדרשים לקבל את ההחלטה בין עובר בריא, שאומר לי, לא בקולו, אבל אומר לי בצורה מאוד מאוד ברורה, אני רוצה להיוולד במועד, ואני רוצה להישאר בסביבה הרחמית, לבין עובר שאומר, אם לא תבצע עכשיו ניתוח קיסרי, או שאני אמות, או שאני אהיה נכה קשה, פגיעה מוחית, פגיעה באספקת החמצן למוח על כל המשתמע, פגיעה התפתחותית, ואני צריך להחליט לפעמים על פגיעה קשה באחד, על מנת להציל את השני, ולפעמים המצב הוא לא כל כך ברור. אם המצב הוא ברור, אבל לפעמים יש איזה נזק מתמשך.
יש מצב שההחלטה שלך סותרת את ההחלטה של האם, או את הרצון שלה? איך מגשרים את זה?
עידן הרפואה פטרנליסטית חלף, וטוב שכך. היום תפקידנו לתת, זה כבר לא האם אלא בני הזוג, לתת או היום יש את כל הרכבים האפשריים, אבל אנחנו נותנים להורים המיועדים את כל המידע, כדי שיקבלו החלטות על סמך מערכת הערכים שלהם, על סמך האני מאמין שלהם, על סמך האמונה שלהם, ומה שאני הייתי מחליט על עובר עם ממצא כזה או אחר, ייתכן שהם יקבלו החלטה שונה, אגב, לכל כיוון.
איך אתה מתמודד עם זה שההחלטות שהרבה פעמים הורים מקבלים, הם במובן מסוים יכולות, כמו מטבע של כל אחד, כל אדם בעולם הזה, לנגוד את הערכים שלך כאדם, לא כרופא, לא במסגרת התפקיד, אלא אתה כשאתה חוזר הביתה, בסיום היום עבודה.
כשסיימתי את ההתמחות, עברתי לפלושיפ בלוס אנג'לס, והגעתי לשם, ושאלו אותי מה קורה בישראל, וסיפרתי שבישראל על פי חוק אפשר להפסיק הריון בכל שלב, למרות האפיק הפוליטי בישראל, מבחינת המדיניות הפלות, אפשר להפסיק באישור ועדה בישראל הריון בכל שלב, הם היו פשוט עמומים. הם אמרו לי, איך? זה לא חוק פדרלי, זה סטייט, לא בארצות הברית, זה פר מדינה, אבל ברוב גדול של המדינות אי אפשר להפסיק הריון אחרי מחציתו, ולא חשוב מה הממצא, לא חשוב חומרתו, לא חשוב החומרתו, וחד משמעית אי אפשר. והם גם אמרו לי, מה, תסמונת דאון? למה אתם עושים הפסקות הריון? אלה ילדים נפלאים, הם מנגנים בפסנתר, הם משחקים בתיאטרון, הם מלאכים, תראה את המבט בעיניים שלהם, אתה יכול לחשוב בכלל להפסיק הריון של ילד כזה, הראייה היא שונה, וחזרתי מלוס אנג'לס עם הסתכלות קצת אחרת, ועם הבנה שמה שאני חושב ורואה בתור בתור בן קיבוץ שגדל בסביבה מסוימת, לא בהכרח מתאים למטופל שלי, למטופלת שלי, ואני בהחלט רואה את התפקיד שלי כלתת את כל המידע הרפואי הכי נכון, הכי מעמיק, והוא גם כמובן נכון פר נקודת זמן מסוימת, הכל במקצוע שלנו מאוד דינמי, כדי שיקבלו את ההחלטה שמתאימה למערכת הערכים שלהם.
זאת אומרת שאין לך בעיה לעשות פעולה, למרות שהיא מנוגדת למערכת הערכים שלך.
אוקיי.
שהיא הגיעה להחלטה מצד המטופל.
זו שאלה, תודה רבה על השאלה, כי זאת שאלה שעומדת לפתחנו.
אני מתמודדת איתה גם, כן? אמנם בסיטואציה קצת אחרת, בחדר מיון, שצריך לאנשים חולה שאנחנו יודעים, או אני יודעת שהוא גוסס, ואין לו, יודעים שהזמן שלו מאוד מאוד קצר במסגרת 24 שעות, ומשפחה רוצה לאנשים.
הדוגמה שעולה לי היא דוגמה שעמדה לפתחי לאחרונה, אישה ששמה לב שהיא בהיריון בשבוע 34, ופנתה לוועדת על בבקשה להפסיק אותו מטעמים סוציאליים. והעלתה טיעונים כבדי משקל, אני לא נכנס להחלטת הוועדה, אבל לא היה רופא אחד במערך שהרגיש בנוח להכניס את המחט ובפועל להמית עובר בריא. נכון. אנחנו כמובן מציעים באמת. את החלופות של אומנה, של אימוץ,
נכון.
מנסים למצוא פתרונות, מנסים לגשר, אבל גם אם ועדה בסופו של דיון מאוד מאוד מעמיק מאשרת את הפעולה, יכול להיות מצב שלא יימצא רופא שמבחינה אתית תהיה מוכן להמית וברברי. זו בהחלט דילמה מאוד מאוד קשה. למדנו רפואה כדי לטפל במצבי חולי. אז אפשר להגיד שמצב האם, שאתה מיטיב עם האם, ועדיין זה מאוד מאוד קשה.
נמצא בסוף רופא כזה?
נמצא.
וואו.
נמצא.
קשה?
כן. כן. זה מדיר שינה. מדיר שינה.
עם זאת צריך לזכור שלרופא עדיין יש תמיד זכות להחליט שמשהו מנוגד לערכיו, לערכים הפנימיים המהותיים של חייו, הוא לא חייב לעשות את הפעולה.
זה נכון.
נכון.
זה נכון, ואנחנו באמת מנסים למצוא ולגשר.
כן, זה תמיד אנחנו מנסים. אבל כשאנחנו מגיעים לנקודות קיצון, עדיין לרופא יש את הזכות כמו כל אדם. לשמור על הערכים שלו, כמו שאנחנו מצפים, שומרים על הערכים של כל מי שסביבנו. יש ציפייה שהמערכת תדע גם להגן על הערכים שלנו.
בהחלט. אני יודע שכרגע הנושא הזה בכותרות, אבל באופן יומיומי יש רופאים שבוחרים שלא להשתתף בוועדות להפסקת הריון, שלא לבצע הפסקות הריון. זאת רק דוגמה.
נכון.
אבל האמת היא שאנחנו מתערבים בברירה הטבעית ברגל מאוד גסה כל יום, ולמעשה כמעט עם כל זוג. הדוגמה הכי טריוויאלית היא... זוג עומד לפני ניסויים, הם עושים סקר נשאות למחלות גנטיות, בשפה שלנו רצסיביות, או בתאחיזה לכרומוזום X, מחלות של בנים, ובעצם אנחנו מכוונים את האבולוציה, וגנים שבאופן טבעי היו עוברים הלאה, אנחנו מונעים מהם לעבור הלאה, אנחנו מתערבים ברגל די גסה, ומשנים את המהלך הטבעי של הדברים, דוגמה אחת היא, סקר נשאות שבו אנחנו מונעים מהריונות להתפתח, אבל יש גם דוגמאות הפוכות, גברים שעד עכשיו היו נחשבים עקרים, עם ספירה של אפס זרע, אנחנו מסוגלים להכניס מחט לאשך, להוציא את הזרע בודד, אפילו ולהפרות איתו ביצית. עכשיו אנחנו יודעים שאתה זרע הבודד שהוצאנו פגום גנטית, שיש בו פגמים שהיו מונעים ממנו להשיג הפריה בהריון טבעי, ועדיין אנחנו מעבירים את הגנים אלו שלא היו אמורים לעבור הלאה, אף אחד לא יודע את ההשלכות של זה, הרב דוריות, אבל אנחנו עושים את זה יום-יום.
בכלל אנחנו עושים הרבה התערבות יום-יום, והרבה מאוד דברים שפעם אולי היינו מתערבים פחות.
עושים המון התערבויות, הגבול שהנה לאחרונה, השבוע, במכון ויצמן פריצת דרך, פרופסור יעקב חנה והצוות שלו, מייצר עובר אדם בן 14 יום, השלכות האתיות של זה הן אינסופיות, החל מהשלכות חיוביות של יצור לבלב לחולי סכרת, יצור לב לאדם שנזקק להשתלת לב, יצור כבד.
ויצור בני אדם?
כן, יצור חיילים, יצור השמיים הם הגבול.
כל ההיברידיות של רובוטיקה וביולוגיה?
בסין היה מדען שפרסם הוא עשה התערבות באמצעות טכנולוגיה שנקראת קריספר, זאת התערבות גנטית, שהוא העניק לעובריות תאומות שטרם נולדו גנים של עמידות לאיידס. עכשיו, מבחינה אתית, זה כשל נוראי, כי איידס היום היא מחלה שאפשר להגיע איתה לתוחלת חיים. נסיעת נגיף ה-HIV זה לא מגיע לכדי איידס,
כן.
למחלה, זה נשאות. אפשר להגיע בנשאות לתוחלת חיים טובה.
מלאה.
ולעשות התערבות גנטית שאף אחד לא יודע מה ההשלכות שלה, בשביל מחלה שהיום למעשה היא כבר לא נושא שהתגברנו עליו, אז פה בהחלט צריך התערבות של רגולטור שתעצור התערבות שהיא לא אתית בעליל.
ברור לנו שבזמן יחסית קצר לכולנו יהיה ריצוף גנטי מלא, ואנחנו צריך להתמודד עם ההשלכות. איך אתה רואה אותנו מתכוננים לזה, כי הרי לעצור את זה אפשר. איך אנחנו מתכוננים לזה יותר טוב? כחברה, כבני אדם?
צריך לדעת שבמדינות המערב, או בחלק מהמדינות, יש התמודדות, אבל בחלק אחר של המדינות אין פיקוח, אין לנו שום יכולת, ואין לנו שום לדעת מה באמת מתבצע שם. עכשיו, למשל, עלה הנושא אצלנו גם לאחרונה, של, לדוגמה, של אנונימיות תורמי זרע. הנושא הזה נגמר. היום.
הוא נגמר באנגליה.
היום...
בישראל הוא עדיין קיים.
כן, הנושא קיים, אבל אני, אם אני צריך לומר את האמת בכנות ולהיות גלוי מועמד לתרומת זרע, אני חייב לומר לו שאין שום דרך להבטיח את האנונימיות שלו מהטעם הפשוט, שכבר היום, ובטח בעוד מספר שנים, המידע הגנטי יהיה ברשת, ואפשר יהיה להתחקות ולהגיע אליו גם בעקיפין, דרך קרובי משפחה ודרך עץ משפחתי מאוד מסועף, ויש תקדימים של זיהוי תורמי זרע דרך קרובי משפחה ממאגרים גנטיים, בניגוד לרצונם, בפן מסוים זה פוגע בנשים, כי לא יהיה היצה של תורמים, כי התורמים יפחדו מהיעדר אנונימיות ובצדק.
או הפוך, רגע, זה רק נכון לי, זה בחלקו נכון לישראל. באנגליה אנשים תורמים, ומחויבים לתת את השם שלהם. זאת אומרת, כי אומרים שלילד יש זכויות למידע הגנטי שלו, לצורך טיפול, לצורך שינוי אורחות חיים, כל מיני דברים. ושם הוכח שהירידה, לא הייתה ירידה בתורמים, זאת אומרת, עדיין אנשים תרמו והסכימו שהשם שלהם, כשלד יגיע לגיל 18, ייחשף.
יש היום מספר פחדים.
שאלה, רק בארץ יש גם את העניין הדתי וממזרות ועוד אספקטים.
ומעבר למה שאת אומרת, יש פסיקה עדכנית של בית משפט בגרמניה, שחייב תורמים לשאת בעלות הגידול של הילדים שלהם. וזו...
זה כבר תקדים.
זו פסיקה תקדימית, שגם כן מאיימת על הענף הזה, ואנחנו צריכים גם להגן על אנשים שנזקקות לשירות הזה. צריכים לגדוע את, את הענף הזה, זה יהיה מאוד קל. לשקם אותו יהיה מאוד קשה. בנוכחות הפסקי דין התקדימיים האלו, יהיה לתורמים סיבה טובה לפחד.
ולאן אתה חושב שזה ילך בארץ? שאנחנו עושים מספיק בארץ? כי אני בנושא הזה נעשה מעט מאוד.
דיברתי על תרומת זרע.
ותרומת ביצית?
יש תקדים של תרומת הביציות שהענף הזה נגדע בארץ, ונשים נאלצות לנסוע לחול, לשלם סכומי עתק. אנחנו בהחלט מדינה מאתגרת ומאותגרת בנושא הזה, ואני בתור... אבא לארבע בנות, תפקידי בעולם הזה כבר די ידוע, אבל תפקידי לדאוג של ארבע בנות שלי ולבן שלי יהיה עולם טוב יותר. והרבה פעמים המסלול שלו אנחנו הולכים פוגע בנשים, שלא בכוונה תחילה, אבל הדוגמה הזו שהבאנו של אנונימיות תורמי זרע, שבעצם עלולה לפגוע בתחום הזה, למרות שאמרת שבאנגליה עדיין לא, זה הפחד הוא קיים ואמיתי, אנחנו בעצם פוגעים בנשים שנזקקות, ולפעמים אין להם אופציה אחרת לאימהות, בשם עיקרון משפטי כזה או אחר, או זכות הילוד לדעת מי יהיו הוריו, יש פה דילמות, הדילמות מאוד מורכבות. אין ספק שטובת הילד היא חלק מהדיון.
אתה רואה הרבה מהתחום הזה הולך לכיוון שמטופלים ירצפו את ה-DNA או את ה-DNA של העובר ישירות בלי ה... קופת חולים ובלי הבית חולים ובלי הרופא, שפשוט במקום, שישלחו דגימה, יקבלו תשובה, ואז יבואו אליך עם הנייר ויגידו לך, תקשיב, עשיתי כבר את הבדיקה, בוא תטפל.
זהו, זה לא בעתיד. למשל, דוגמה לנקודה שאת מעלה, היא שבמדינת ישראל, על מנת לבצע בדיקת אבהות, צריך צו בית משפט.
נכון.
היום אתה יכול לשלוח דגימת רוק למעבדה באירופה, בלי צו משפט, בלי אישור, ולקבל דגימת אבהות באופן מיידי בניגוד לחוק הישראלי, וזה יהיה כך בכל דבר. יש היום, כבר אגב, יש היום רופאים שאולי המראה שלהם מעוותת ואולי שלי מעוותת, שלמשל ממליצים תבחין מי שפיר וריצוף, מעבר לצ'יפ הגנטי, ריצוף אקסום לכל אישה, שאני אסביר למאזינים שלנו, זה ריצוף הרבה יותר עמוק של 1% מהגנום שלנו, שהוא בעצם המקדד, שהוא הפעיל, שהוא ה... אחראי ליצירת החלבונים וה-RNA שליח, למי שבקי קצת בתחום, אז בעצם הם ממליצים לכל אישה לעשות ריצוף מאוד מאוד עמוק של ה-DNA של העובר שלה, כאשר יש לזה השלכות, מעבר לסיכון להיריון עצמו של הכנסת מחט, והסיכון לירידת מים ולהפלה, קיים גם סיבוך שאנחנו מקבלים תשובה של ריצוף DNA, שאנחנו לא כל כך יודעים איך להתייחס אליה, זה נקרא היום, ווסים או variants of undetermined significance, האישה לא ישנה עד הלידה ואחריה, עד שהילד מסיים את הקולג', ולמעשה על ממצא שאנחנו עדיין בעקומת למידה, לא יודעים מה משמעותו, לא יודעים להתייחס. אם הממצא הוא תקין לחלוטין, הוא פתולוגי לחלוטין, ניתן עצה טובה, אבל יש טווח רחב של ממצאים שאנחנו עדיין לא יודעים לפרש.
רוב הממצאים.
כן.
רוב הממצאים. הם לא actionabilities.
נכון, נכון.
רובם הם עושים.
יש, נכון, בהחלט.
ויש גם את האחריות שאם כבר יש את הווס לחזור כל שנה ולבדוק האם השתנה, האם פתאום הוא הפך להיות actionable.
וזה מתחיל בייעוץ לפני הבדיקה, כאשר האישה יכולה לחתום על זה שלא מעוניינת לדעת במידה שיש ווס, אבל אנחנו ישראלים. בארצות הברית, ברית המחדל תהיה לחתום שלא רוצים לדעת. אנחנו רוצים לדעת הכל. אז כמובן זה מורכב. עכשיו, רוב המורופים שממליצים לכל אישה, אלה גנטיקאים, מומחים לאולטרסאונד, ואני מבין את הגישה הזאת. אני קצת מסויג, כי אולי המראה שלי מעוותת, אבל אני רואה את הנשים שמגיעות לבית חולים שלי, שהוא בית חולים גדול, עם הסיבוכים של תבחין מי שפיר, עם הפלח תבחין מי שפיר. לפעמים אתה רואה הריון שהושג בעמל רב, הריון ראשון ואולי אחרון אצל אישה, ושאיבדה אותו בעקבות תבחין מי שפיר, זה יוצר אצלנו תסכול גדול. אז אני עדיין רואה גם את הסיכונים, ולא רק את הרווח שהוא עצום, ועם זאת יש רופאים שלא חושבים כמוני, והנושא במחלוקת, וההחלטה בסופו של דבר לפתחה של האישה, אבל תפקידנו לתת ייעוץ מאוזן, הוא לא פשוט, הרבה פעמים אתה...
הוא לא פשוט בכלל, בכלל כל התפיסה של פטרנליזם היא לא פשוטה. הרבה פעמים אנחנו מחליפים את המקום של הידע, זה שיש לי יותר ידע לא אומר שזה פטרנליסטי. זה רק שאלה, זה שיש יותר ידע ובסוף, ברור שזה המקצוע שלך, זה שלך יותר ידע במקצוע שלך, זה שאתה נותן אותו בסוף למטופל, והוא צריך לבד לקבל את ההחלטה, הרבה פעמים זה גם בריחה מאחריות, זה לא תמיד, יש מקומות שרופא צריך לדעת לקבל אחריות. מה המחשבה שלך על המוות? שזה משהו שאתה מתעסק בו ברפואה כמו כולנו.
כן. זה לא נעים לי להגיד, כי זה קצת מאכזב. כשהתחלתי ללמוד רפואה, עדיין כנראה הייתי תחת הרושם של המוות שראיתי בסרטים. של המוות ההרואי והמילים האחרונות. וכשנחשפתי למוות, ראיתי עד כמה הוא המשך של החיים. ועד כמה יש פה איזה קונטיניום, יש פה איזה רצף. ולמדתי לא לפחד ממנו, מתוך הבנה שהוא יגיע. יכול להיות שיגיע בנסיבות כאלו או אחרות, מקווה שיגיע בנסיבות מסוימות ולא בנסיבות אחרות, אבל אני רואה בו חלק ממעגל החיים. בסופו של דבר מעגל החיים הוא לא פרפטום מובילה, יש לנו תוחלת חיים מסוימת ומתישהו זה יסתיים וזה בסדר.
אז אתה חושב שהמפגש שלך עם המוות במקצוע, זה מה שמכין אותך? גם למוות שלך? או להתמודד עם מוות של אדם יקר, סביבך, עצם זה שאתה נחשף לזה יותר? זאת אומרת, אם היינו חושפים אנשים יותר למקום הזה, בתוך התהליך, שזה מקום טבעי, שזה חלק מהחיים, היינו מגדלים דור יותר...
זה לא פשוט לעבור את ההסבה הזאת.
נכון, ברור.
לא פשוט, זה לא פשוט.
לא הדבר הכי קשה ש... אדם עובר בחייו.
נכון.
אבל יש בזה משהו משחרר.
בהחלט.
יש משהו בלא לפחד שהוא מאוד משחרר, כי האלטרנטיבה זה פחד.
כן. האופן הראייה שלי של המוות השתנה לחלוטין, מעצם זה שאני רופא, מעצם זה שנחשפתי אליו, מעצם זה שראיתי עד כמה הוא שונה מהמוות כפי שהוא נתפס באוכלוסייה הכללית, כפי שהוא משתקף מהמדיה, מהחדשות. הרי בחדשות אנחנו לא שומעים על מקרי המוות היומיומיים. אנחנו שומעים על טרגדיות, על מוות כזה או אחר, הרואי בשדה הקרב, בשדה הקטל בכביש, אבל אנחנו לא שומעים על המוות שאליו אנחנו נחשפים בבית חולים. וכשאתה נחשף אליו, אתה מבין עד כמה הוא חלק מהרצף, אתה מבין עד כמה חשוב לחיות נכון.
נכון. מה יהיה כתוב על המצבה?
עוד לא עסקתי בזה, כולנו צריכים. גם על זה לחשוב איפשהו.
תודה רבה רבה. היה באמת מאוד מעורר מחשבה, ומעניין וחשוב.
ולי היה לעונג, תודה רבה שהזמנתם.
תודה רבה שבאת.